שלום, המלך יאשיהו, מלך מיוחד במינו, אחת הדמויות הלא כל כך נלמדות אבל הזוהרות ביותר של אבותינו בימי קדם. יאשיהו מלך יהודה, מהו הרקע של מפעלו של המלך הזה? לומר לכם את האמת, מלך צעיר, מלך צעיר מאוד, מלך בגיל 8 ומת בגיל 39. מה זה צעיר? לא מילה, כן? מלך צעיר ביותר, אבל אפשר לומר עם הרבה מחשבות בראש. יאשיהו היה בנו של עמון. עמון, א', מ', ו', נ'. רוב הנתונים שאני אביא הם כתובים שחור על גבי לבן בתנ"ך, כן? כלומר, זה לא הרבה סודות פה, לא הרבה מדרשים, זה דברים שכתובים בתנ"ך. יאשיהו בן עמון, מלך יהודה. עמון מלך בגיל 22, כבר הרבה יותר מבוגר. הוא מלך בדיוק שנתיים. הוא נרצח. הוא נרצח, והרוצחים היו עבדיו, ועם הארץ, כלומר הכוונה ראשי העם, הרגו את הרוצחים והמליכו את הילד יאשיהו, שהיה בנו של עמון. מי הוא אותו עמון שנרצח אחרי שנתיים? באמת מוזר, למה שרצחו אותו? הוא מלך אחרי אביו. עמון היה בנו של מנשה מלך יהודה, שמלך כמה זמן? 55 שנה. זה בובה של מלכות. מי היה אביו של מנשה מלך יהודה? חזקיהו מלך יהודה. חזקיהו מלך יהודה היה צדיק. מי היה אביו של חזקיהו? אחז. אחז היה?
קשה.
קשה. אם כן, אנחנו רואים שאחז מלך רשע, אחריו מלך צדיק, אחרי המלך הצדיק הזה שני מלכים רשעים, ואחרי זה הפעם מלך צדיק. יש פה איזה מין חוקיות כזאת. אחז היה מלך רשע, ולכן אין פלא שיש לו בן צדיק. זה הרבה פעמים כך. זאת אומרת, יש נטייה לבנים להיות הופכיים לאבותיהם. יש איזה מין מגמה כזאת. ולכן אחז ראה בן צדיק, והיה לו מורה טוב לאותו בן צדיק חזקיהו. מי זה היה? ישעיהו הנביא. ישעיהו הנביא. חזקיהו מלך יהודה היה אדם גדול, שאפילו חז"ל אומרים עליו שיכול היה להיות המשיח אלמלא שהיה יותר מדי דתי ולא מספיק לאומי. בזה עסקנו פעם אחרת, בשיעור אחר. לאחריו קם כמובן כריאקציה בנו, שמלך אגב בגיל 16, בן נער, קיבל את המלכות. אפשר לומר מנשה מלך יהודה הוא הראשון במלכי ישראל שהוא ממש רשע, ממש רשע בכל לא מובן המילה, לעומת רשימת מלכי ממלכת ישראל שהיו בעייתיים ברובם. דווקא רוב מלכי יהודה היו צדיקים. אפשר לומר שאחז היה גם יוצא מן הכלל, אבל גם אחז לא העיז פניו נגד הנביאים, ולא מצאנו שאחז הרג נביאים, אלא לאדרבה, ישעיהו הנביא היה בן בית אצלו, היה נכנס אצלו ונותן לו מוסר, ואחז היה שותק. זאת אומרת שגם הגרוע, מלך גרוע ביהודה, לא הגיע לקרסוליים של מלכי ישראל. מנשה מלך יהודה היה הראשון שבאמת היה רשע בכל מילה מובן המילה. לא רק שעבד עבודה זרה, אלא ביטל את עבודת השם מן המקדש, והוא הראשון שהכניס פסל של עבודה זרה בתוך קודש הקודשים. בימיו נרדפו עובדי השם, בטלה עבודת המקדש, ולא עוד, אלא שהוא שפך דם לרוב. כן, מסופר בתנ"ך, וגם את ירושלים מילא מנשה דם מפה לפה. רצח בכמויות. נוסף על כך, הוא הצטיין בגילוי עריות יותר מכל אלה שקדמו לו, אפילו בא על אמו. אמו שהייתה גם הבת של ישעיהו הנביא. דבר פשוט. מה עם הסבא שלו ישעיהו? ישעיהו כבר היה זקן. ישעיהו התחיל לנבא בימי עוזיהו. אחרי עוזיהו היה יותם. אחרי יותם, אחז. אחז, יחזקיהו. כבר ארבעה מלאכים שמעו את נבואותיו של ישעיהו. והמלך החמישי, מנשה, הרג את סבא שלו. הרג את הסבא. ובזה ביטל את אחרון המוכיחים. כלומר, המוכיח האחרון שיכול עוד היה לעצור את העם מדרגרותו, ישעיהו, נהרג. קיצור, המצב גרוע ביותר. באותם הימים יש התעצמות של ממלכת אשור. ממלכת אשור שמנשה משועבד לה מבחינה פוליטית. כשבסוף ימיו של מנשה כנראה חלה איזושהי התאוששות של המפלגה של עובדי השם. וכנראה זה קשור לרצח אמון בנו של מנשה. כלומר, זה שמלכותו של אמון הייתה קצרה, כנראה הייתה ידם של עובדי השם בדבר הזה, וקם יושיהו מלך יהודה. יושיהו מלך יהודה הוא זה מין נס כזה, הוא גדל על רקע גרוע ביותר, אבל יש לו כוונות טובות. ומסופר שכבר בגיל 8, כלומר ברגע שקיבל את המלכות, התחיל לבקש את השם. הוא לא ידע בדיוק, כן? כלומר תראו לעצמכם אדם שיודע שהוא יהודי אבל גדל ברוסיה הסובייטית, אבל פה ושם מלקט מידע. הכהנים ברוך הוא, אף אחד לא מזה ידבר, ודאי לא עם המלך, כי המלך מי יודע. אבל בכן יושיהו מתחיל לדרוש את השם, ואת זאת הוא עושה במשך 10 שנים, זאת אומרת שהוא מגיע לגיל 18. כן, כבר מתחילים להכיר שזה מלך טוב, כן? אבל עדיין עובדי השם אינם באים במגע, הייתי אומר, תחוף איתו. בגיל 18 החל תהליך רציני, ביקש יושיהו לחדש את עבודת המקדש, כן? מה שנקרא בדק הבית. אבל לא רק שיפוץ המקדש שהיה כבר עם סדקים וכבר היה עזוב, אלא הוא רצה בהחלט לטהר את המקדש. ואז הוא החל במבצע של איחוד העם מסביב למקדש. הוא משתמש במקדש בתור איזה כלי של איחוד. הוא מבקש להביא כסף, כלומר, אף על פי שלמלך עצמו יש הרבה כסף, אבל הוא דורש מן העם להיות ספקי הכסף לבניין המקדש, על מנת לגרום לאיזשהו גיבוש של העם שהיה מפורד מאוד, שהיה מחולק מאוד. והוא עושה אחרי 57 שנים של עבודה זרה במדינה. אני רוצה לציין שהנביאים בזמנו של מנשה הודיעו כבר עוד לפני יושיהו שבגלל חטאותיו של מנשה הבית יחרב. כלומר, אלמלא מנשה, בית המקדש לא היה נחרב. אגב, למה היה אדם כמו מנשה? כי ככה הקדוש ברוך הוא ציווה על חזקיהו לעשות. כן? מסופר במסכת ברכות שישעיהו הגיע אצל חזקיהו והודיע לו שהוא ימות וגם לא יחיה לתחיית המתים. שאלו חזקיהו, מה עשיתי, מה כזה גרוע? הוא אומר, אתה לא מתחתן. אמר לו חזקיהו, ודאי שאני לא מתחתן. אם אני אתחתן, אני אביא ילדים. ואני לא רוצה להביא ילדים רשעים. אני ראיתי ברוח הקודש שהילדים יהיו רשעים. הוא ידע לו, הוא מדבר. כבר צפה את מנשה. אמר לו ישעיהו, מה אכפת לך? מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות, יעשה. הקדוש ברוך הוא ציווה להביא ילדים לעולם, הוא התחשב גם בעובדה שיבדו ילדים רשעים. אז אתה תעשה מה שצריך. זאת אומרת שרשעותו של מנשה הייתה בתוכנית, הייתה מתוכננת. זאת אומרת שכביכול מגיע הזמן שבו נגמר תפקידו של הבית הראשון, וגמר התפקיד בא לידי ביטוי בפרץ אדיר של עבודה זרה בכל מלוא הרשעות שלה בימיו של מנשה. אז לכאורה בזמנו של יושיהו, שיושיהו מתקן את המצב, זה לכאורה לא במקום. הקדוש ברוך הוא כבר החליט להחריב את המקדש, אז מה אתה מנסה לעצור בגלגלי ההיסטוריה? אלא דווקא פה יש לנו דוגמה מאוד מעניינת של אפשרות של עיכוב התהליכים ההיסטוריים. כלומר, יש מצב שאף על פי שנגזרה גזרה, יש אפשרות לבטל את הגזרה או לעכב את ביצוע. יושיהו הוא, אפשר לומר, המאמץ האחרון להפוך את גלגל ההיסטוריה לפני החורבן. והיה לו סיכוי. היה לו סיכוי, וזה נכשל. אנחנו צריכים להבין מה היה הסיכוי, ולמה זה נכשל. לכן זה אישיות גדולה. יושיהו, כן, מתחיל לטהר את המקדש, לשפץ אותו, ותוך כדי השיפוצים מוצאים שם את ספר התורה. מה זה אומר ספר התורה? מה, לא היה ספר תורה לפני כן? כן, מבקרי המקרא אומרים שבאמת אז המציאו את ספר התורה, במיוחד אומרים שהיה ספר דברים חודש אז. כן, זה ברור שהדברים האלה הם שטויות, כי גם כי לפי זה יוצא שאם נתקבלה התורה אז, אז למה היה מקדש לשם? ומי הם הכהנים האלה שעובדים את השם במקדש הזה אם עוד לא ניתנה התורה? ברור שגם מלכות לא צומחת בלי תרבות רקע. אם כן, ברור שלא על זה מדובר. אם נסתכל בנביא, אולי נסתכל בפנים, זה יותר פשוט, בספר מלכים בית, כן? במלכים בית בפרק כ"ב בפסוק ח', ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם. קודם כל הביטוי ספר התורה, הוא לא אומר לו ספר מצאתי, אלא ספר התורה, כלומר הספר כבר היה ידוע. אז מה זה ספר התורה מצאתי בבית השם? הספר שכתב משה. זה הכוונה. הרי לפי המסופר בספר דברים, איפה הונח הספר שכתב משה? בארון ברית השם, או בצידו של ארון ברית השם. מה קרה לספר הזה בזמנו של מנשה מלך יהודה? נגנז. היה סביר מאוד שמנשה שרף אותו, ואף על פי כן מצאו אותו, אז הייתה התפעלות גדולה. חזקיהו אומר, ספר התורה מצאתי. איזה יופי. וייתן חזקיהו את הספר אל שפן. מי זה שפן? הסופר. מישהו, אתם מכירים מישהו מהמשפחה שלו? גדליהו. כן? גדליה. השם שלו גדליה. הוא הנכד של שפן הזה. כן. אגב, הבן שלו, אחיקם, אחיקם בן שפן, היה מנכבדי ירושלים שהגן על ירמיהו הנביא בזמן הרדיפות נגדו. כלומר, זו משפחה מיוחדת, משפחת שפן. ויבוא שפן הסופר אל המלך, וישב את המלך דבר, ויאמר. במקום לדבר איתו מיד על הספר, הוא יודע איזו התרגשות זה יגרום, אז הוא מדבר על דברים אחרים. הוא אומר, התיחו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנוהו על יד עושי המלאכה מופקדים בית השם. ויגד שפן הסופר למלך למור, ספר נתן לי חלקיה הכהן. כן, הוא לא אומר הספר, הוא רוצה קודם כל, כי הוא אומר הספר זה יגרום שבץ לב למלך. אז הוא אומר קודם כל, ספר מצאתי. כן, מעניין איזה ספר. ויקראו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. ויצא במלך, מה יש לקרוא את הבגדים בגלל שאתה שומע את ספר התורה? זה לא מובן. כנראה שקראו לפניו איזשהו פסוק מיוחד שגרם לו לקרוא את הבגדים. איזה פסוק זה היה? אמרו חז"ל, זה הפסוק שבו כתוב, יולך השם אותך ואת מלכך אל ארץ אשר לא ידעת. כלומר, זה בשורת הגלות. מה, וכי לפני כן לא הכירו את הפסוק הזה? אלא סביר מאוד לומר שהספר, כשמצאו אותו, היה פתוח בפסוק הזה. כלומר, בכללות של פרשת כי תבוא. בעוד שבדרך כלל הספר מגולגל, איך מגולגל הספר בספר התורה בבית המקדש? לא כמו אצלנו. אצלנו זה מגולגל שני גלילים כאלה, נכון? שני עצים. בבית המקדש הספר היה מגולגל מסביב לעץ אחד. כלומר, כמו מגילת אסתר. היה מגולגל עד הסוף. ומצאו אותו דווקא מגולגל כשהוא פתוח בפרשת כי תבוא. אז קראו, וכתוב שם, יולך השם אותך ואת מלכך אל ארץ אשר לא ידעת. אז הבין בזה המלך שמדובר פה בסימן מן השמיים, שנגזרה גזרת הגלות, שהאומה תגלה וגם המלך תגלה, לכן קרא את בגדיו. יש מדרש שאומר שזה לא הפסוק הזה, אלא הפסוק גם כן בפרשת כי תבוא, הפסוק ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. אמר יושיהו, אם ארור אשר לא יקים, אם כן עליי להקים. מעניין הדבר שיושיהו קרא לבנו אליקים, מה שקצת מחזק את הדרשה הזאת. קרא לו אליקים, מי שאחר כך היה מלך בשם יהויקים, כן? אבל בהתחלה שמו היה אליקים. בדיוק ההפך של האותיות לא, במקום לא יש אל, ארור אשר לא יקים, אז הוא אומר אל יקים, כלומר אני עליי להקים. עכשיו אני טוב, כתוב ויקרא את בגדיו, ויצב המלך את חלקיהו הכהן ואת אחיקם בן שפן ואת עכבור ואת מיכיה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך לאמור, לכו דירשו את השם בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת השם אשר היא ניצתה בנו, על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. ואז יש עבודה שלמה. בעקבות כך המלך החליט לעשות שני דברים: א', לא רק לתקן את המקדש אלא לבער עבודה זרה מכל ישראל. עשה פעולה מדינית שבה הוא שלח שליחים לכל הממלכה כולה, כשהתפקיד היה בכל בית ובית לעקור עבודה זרה. לא דבר פשוט. המדרש אומר שבזמן יושיהו עשו ממנו צחוק. היו באים שני תלמידי חכמים, כך כתוב, נכנסים לבית, מוציאים כל עבודה זרה. איפה יש עבודה זרה? תחפש, אין פה. ולא שמו לב שעבודה זרה הייתה מאחורי הדלת. אז זאת אומרת, הם פתחו את הדלת, חפשים עבודה זרה, לא רואים כלום, יוצאים החוצה, עבודה זרה מאחורי הדלת. כשאם מאחורי הדלת והמזוזה שם זיכרונך, אז זה הכוונה. טוב, לכל פנים, יש ניסיון. כנראה שיושיהו לא הצליח, כבר לא הצליח לעקור את המנהגים האליליים מן האומה עד הסוף. והראיה, הבנים שלו, כלומר מיד אחרי מותו של יושיהו, שעוד לא עסקנו בו, חוזרים העם לעבוד עבודה זרה בסיתונאות. זה סימן שהדבר היה שטחי, כלומר מצד כוונת המלך הייתה כוונה טובה, אבל זה לא הלך. דבר נוסף, יושיהו מחליט שצריך לעשות ברית עם העם. כלומר, הוא אוסף את כל העם בירושלים וקורא את ברית בינם ובינו, המלך, ובין השם. כלומר, יש ברית משולשת, העם, השם והמלך. זה מין ניסיון כזה. בעקבות כך המלך שולח, הוא מזועזע, עד עומק הנפש, שולח אנשים לשאול את חולדה הנביאה מה לעשות. מי זאת חולדה הזאת? כן, איך כתוב כאן? וילך חלקיה הוא, וילך חלקיה הוא הכהן ואחיקם ואחבור ושפן ועשיה אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקווה בן חרחס שומר הבגדים, והיא יושבת בירושלים במשנה, וידברו אליה. עכשיו, לכאורה לשלוח את המשלחת הזאת אל חולדה הנביאה זה לא מובן. מי היה הנביא המרכזי באותם הימים? ירמיהו. אז מה אתה הולך ושואל נביא זוטר? בלי קשר לפמיניזם או לא, אבל הנביא העיקרי זה ירמיהו. מה הסיבה? לא יודע מה הסיבה? מה? יש אומרים ככה, אבל יש בגמרא שהוא חשב שמאחר והיא אישה, אישה יותר רחמנית מאיש, אז כמעט שצריך פה רחמים, אז אמרו טוב נפנה לנביאה לא לנביא. הוא חטף באבו אבו, ותאמר עליהם כה אמר השם אלוהי ישראל, אמרו לאיש אשר שלח אתכם אליי, כה אמר השם הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה, תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים למען הכעסני בכל מעשי ידיהם, ונצטה חמתי במקום הזה ולא תכבה. זאת אומרת, זה לא עוזר. למה זה לא עוזר? בגלל שלא חזרתם בתשובה כראוי. ואל מלך יהודה שולח אתכם לדרוש את השם, כה תאמרו אליו, כה אמר השם אלוהי ישראל, הדברים אשר שמעת יען רך לבבך ותיכנע מפני השם בשומעך אשר דיברתי על המקום הזה ועל יושביו להיות לשמה ולקללה, ותקרע את בגדיך ותבכה לפניי, וגם אנוכי שמעתי נאום השם, לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום, ולא תראינה עיניך בכל הרעה אשר אני מביא על המקום הזה. וישיבו את המלך דבר. כלומר, יש לך אורכה. כלומר, מאחר ואתה בעצמך אישית חזרת בתשובה, אז יש לך, קודם כל, אתה לא תראה את החורבן, בית יש לך הזדמנות, כיוון שנדחתה הגזרה, אולי אתה צליח לבטל אותה לגמרי, וזה יש פה רמז בדבר הזה. ולכן מיד אחר כך המלך אוסף את כל העם ומדבר איתם. הכתוב בתנ"ך אומר שלא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל ליבו כמוהו, ואחריו לא קם. זאת אומרת שהיה מלך שחזר בתשובה. אז השאלה היא, מלכים שחזרו בתשובה מצאנו, אפילו דוד המלך חזר בתשובה. אז מה פירוש הדבר שלא היה מלך אשר חזר בתשובה כמוהו? חז"ל אומרים שכל דינים שדן את ישראל מגיל 8 עד גיל 18 החזיר את הכסף, כיוון שהוא לא ידע את ההלכות. הרי הוא היה דן, מלך דן, מלכי בית יהודה היו דנים את העם, אז הוא היה דן לפי סברתו, הוא לא ידע את חוקי התורה. אז לפעמים יצא שהוא חייב את הזכאי והרשיע את החייב, לא סליחה, ופטר וזיכה את החייב, אז הוא החזיר את הכסף. לכאורה הוא לא היה צריך לעשות את זה. למה הוא לא היה צריך לעשות את זה? בגלל שאם הוא דן שלא לפי ההלכה, הדין בטל. אז הוא היה צריך להוציא את הכסף מזה שקיבל את הכסף שלא כדין. היה אומר, סליחה, אני לפני 15 שנה, אני אמנם העברתי אליך את הכסף, אבל זה היה בטעות, תחזיר אותו. במקום זה, יושיהו לא ביקש את הכסף בחזרה, אלא תרם מכספו הוא. מה? לא, הוא לא חייב לדון לפי דין תורה. אבל הוא לא התכוון לדון דין מלכות, הוא התכוון לדון דין אמת. רק הוא לא ידע. אז נשאלת השאלה, למה הוא ראה לנכון לשלם? מסביר הרב קוק בספר עניה שיושיהו מלך יהודה לא רצה לבטל באופן מוחלט את הדין שהוא עשה, בגלל שמה שהוא עשה, הוא עשה את זה על פי היושר והטבע האנושי, כלומר הטבע הישר, מה שנקרא מוסר כלל אנושי. וכדי לבסס את הקודש באומה צריך קודם כל שהתחושות של המוסר האנושי הטבעי תהיינה קיימות, לכן הוא לא רצה לבטל את זה. אלא מה, כיוון שזה היה עוול לפי דין תורה, שילם. אבל הוא רצה קודם כל לבסס את כל ההרגשות הטבעיות הבריאות שנוצרו באומה על ידי משפטיו. מיד אחרי כל הסיפור הזה, וזה לקח הרבה זמן, יש שם רשימה ארוכה, יש פרק שלם בתנ"ך שמתאר את רשימת העבודה זרה שהוא ביאר. זה פשוט כמות אדירה, יש איזה 15 עבודות זרות שם שהוא מחסל, של הצידונים ושל האמונים ושל המואבים, ואפילו את הבמות ששלמה בנה הוא הרס וכו'. ומיד אחרי כל זה הוא מחליט לעשות את הפסח. זאת אומרת, לעשות את הפסח, ודאי כל שנה צריך לעשות פסח, אבל הכתוב אומר לא נעשה כפסח הזה מימי יהושע בן נון. מה זה לא נעשה כפסח הזה? מה, לא עשו פסח לפני כן? אלא היה פה פסח מיוחד. מה היה מיוחד הפסח הזה? היה פסח קודם כל שבו המלך שילם בעצמו את הקורבנות. כן, זה מוסבר. הוא הביא 30,000 כבשים בשביל לעשות את הפסח לכל העם, מי שלא. טוב, בסדר, הוא מלך, יש לו כסף. אבל נוסף על כך, לא היה כמוהו כי לראשונה שבטי הצפון השתתפו בפסח. זה צריך להזכיר קצת היסטוריה. בימיו של חזקיהו מלך יהודה גלתה שומרון, בוטלה ממלכת ישראל. מי המשיך שם להיות? מלך אשור כבש את המקום, הושיב שם קוטים הנקראים השומרונים, אבל נשארו קצת שרידי השבטים בנפתלי, בזבולון, גם אזור הגליל, שם נשארו מהשבטים האלה. אפילו אשתו של מנשה מלך יהודה המלכה הייתה מהגליל. כן? כלומר, הייתה איזו השתדלות כנראה של ממלכת יהודה, היה איזה חלום ישן, שלבטל את החלוקה בין ישראל ליהודה, ולחזור לכבוש את שבטי הצפון. ויושיהו ניצל איזשהו ריק מדיני שהיה באותם הימים, המתיחות בין מצרים לבין אשור, והוא כנראה השתלט על אזור השומרון ואזור הגליל. כלומר, הוא חידש במידה רבה את הממלכה. גם אם נאמר שהוא לא ממש שלט שם, אבל הקשר היה לו עם השבטים האלה, והוא הזמין את בני השבטים האלה לבוא לעשות את הפסח בירושלים. לכן אפשר לומר, לא נעשה כפסח הזה, מימים רבים, כמו הפסח שבו השתתפו כל שבטי ישראל ביחד בפסח בירושלים. אף על פי כן צריך לברר מה העניין הזה של לעשות הפסח. אני צריך להגיד, תבואו, תעשו את הקורבנות. פסח דווקא? כן. מה? לא, פסח שבא אחרי חילוק. אחרי חלוקה ויש אחדות מחדש. דבר שלא היה. אבל לא הייתה חלוקה לפני כן. לא נחלקו, כלומר זה לא טראומטי. כן? לא? לפני יהושע זה היה במדבר. עכשיו, אני רוצה... מה?
כתובו על התנ"ך מימי שפוט השופטים מלכי ישראל.
נכון, נכון, בסדר. כן, נכון, זה לפסח של עזרא שכתוב בה. טוב, בקיצור, אני רוצה רק להזכיר משהו. יש מספר פעמים בתנ"ך שמוזכר שעשו את הפסח. אף על פי שמצוות התורה היא שצריך לעשות את הפסח כל שנה, יש רק שישה מקומות בתנ"ך שבו נאמר, סופר שעשו את הפסח, ומציינים את זה כדבר מיוחד. כנראה שיש עניין מיוחד לפסח בזמנים מיוחדים. הפסח הראשון היה מתי? ביציאת מצרים, בליל מכת בכורות, עשו את הפסח. מתי הפעם השנייה? בשנה השנית, נכון? בצאתם מארץ מצרים, בפרשת בעלותך, מסופר שעשו את הפסח. פעם השלישית שמוזכר? בימי יהושע. נכון? שעברו את הירדן, לפני שכבשו את יריחו, עשו את הפסח. פעם רביעית? לא. בימי חזקיהו מלך יהודה. פעם החמישית? בימי יאשיהו. פעם השישית? בימי עזרא. כלומר, בשישה מקומות התנ"ך מספר שעשו את הפסח. מה המכנה המשותף של כל ששת הפעמים האלה? לא. כל פעם שהיו אחרי חטא של עבודה זרה. הרי בפעם הראשונה, משכו וקחו לכם שה. מה מוחזל, מה זה משכו? משכו ידיכם מעבודה זרה ועשו את הפסח. מה היה בשנה השנית? זה אחרי חטא העגל, אז עושים את הפסח. פעם השלישית בימי יהושע זה היה אחרי בעל פעור. כן, בדיוק חודש לפני כן עבדו את הפעור, חודשיים לפני כן עשו את הפעור. ובפעם הרביעית אמרנו בימי חזקיהו, מה זה היה? אחרי ימי אחז, שאחז עבוד עבוד הזרה, כן? שכל העם עבוד עבוד הזרה, אז עשו את הפסח. בימי יאשיהו, אחרי מנשה והמון, ואחרי עזרא, אחרי גלות בבל, שכל הדר בחוץ לארץ כעבוד עבוד הזרה. ועכשיו שחזרנו צריך לעשות עוד אחד, זה השביעי. אין כל דבר זה בשבע, נכון? אז אנחנו מחכים בפסח השביעי כדי להיטהר מטומאת גלותנו הארוכה. בסדר? כן. מה עושים בפסח? אכלו את הפסח. קורבן, קורבן פסח. מה? מה עושים בפסח? אוכלים את הקורבן, לוקחים כבש, שופטים ואוכלים. צלוי, כמו שצריך. זאת אומרת, כי הפסח, זה צריך ללמוד במהר"ל מפראג, בספר גבורות השם. המהר"ל מסביר בהרחבה מדוע הפסח דווקא הוא מורה על התגברות על עבודה זרה. כי הוא מורה על הייחוד, במיוחד יותר מכל קורבן אחר. ידוע שהרי הקורבן הזה הוא ראשו על קרב ועל קרבו. ראיתם פעם כבש שלם ככה שראשו על קרב ועל קרבו? זה מתאר מה? בתנוחה של העובר, תנוחה של אחדות. כן, זה אחד הדברים שיש בזה. טוב, לא ניכנס עוד לפרטים על הפסח. כל פנים, יאשיהו ציווה לעשות את הפסח. עוד דבר מיוחד עושה יאשיהו. הוא גונז את ארון הברית. בואו נקרא בספר דברי הימים ב' בפרק למד ויעס יאשיהו בירושלים פסח לשם, וישחטו הפסח ב-14 לחודש הראשון, ויעמד הכהנים על משמרותם ויחזקם לעבודת בית השם. ויאמר ללוויים המבינים לכל ישראל הקדושים לשם, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. פשט הפסוק שאחרי שסוף סוף יחזירו את העבודה לתוך המקדש ותיארו את המקדש, אפשר להוציא את ארון הברית מהמחבור שלו, כדי שיחביאו את ארון הברית בזמן מנשה מלך יהודה, ועכשיו מחזירים את הארון פנימה. כן? זה מה שהוא אומר כאן, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל. אבל הביטוי הוא קצת משונה, אפשר להגיד בבית, כולם יודעים שזה בית המקדש. כנראה שיש בתוך בית המקדש מקום מיוחד שבנה שלמה. זה מה שאומר הרמב״ם, ששלמה בשעה שבנה את המקדש עשה מחילות תת-קרקעיות כדי להסתיר שם את ארון הברית בשעת הצורך. ועד היום הזה זה נמצא שם. כלומר, יושיהו ציווה לשים את ארון הברית במקום המוסתר. תנו את הארון בבית אשר בנה שלמה בדוד מלך ישראל. וזאת למה? אפשר לומר, בגלל שהוא מרגיש שהמדינה הולכת להיחרב, אז לפחות שהארון יישאר שם לעולם. עד היום זה נמצא שם. יש מאמרים רבים שנכתבו על זה, איפה זה נמצא וכו'. יש גם מחלוקת בגמרא בדיוק. אבל יש משנה מפורשת במסכת תמיד שמדברת על זה, שרומזת בדיוק איפה זה נמצא. זאת אומרת, תנו את ארון הקודש בבית אשר בנה שלמה בן דוד מלך ישראל, אין לכם מסע בכתף. עתה עבדו את השם אלוהיכם ואת עמו ישראל. מה זה קשור אחד לשני? בסדר, גנזו את הארון, אבל למה עכשיו צריך לעבוד את השם ואת עמו ישראל? כלומר, יש חידוש גדול של הנציב מוולוז'ין. הוא אומר שמאותה שעה ציווה יושיהו רפורמה שלא הייתה לפני כן. יושיהו ציווה את הלוויים ללמד תורה לעם. עד ימיו של יושיהו העם לא למד תורה. מי שהיה מופקד על לימוד התורה היו הכהנים והלוויים. ואז איך העם מתקשר אל הקדוש ברוך הוא? המקדש. המקדש הוא נקודת הקשר בין העם לבין השם. שנייה אחת. מלבד זאת, מאותה שעה שהמקדש יחדל מפעולתו, אז יש עכשיו צינור חדש, לימוד התורה, ואז לימוד התורה בהמה. יוצא לפי זה שיש לנו שני סוגי תקופות במהלך ההיסטוריה הישראלית, תקופות של מקדש ותקופות של היעדר מקדש. בזמן המקדש הקשר עם השם הוא דרך העבודה ולא דרך לימוד תורה, ובזמן שאין בית המקדש קיים זה דרך לימוד תורה ולא דרך העבודה. זה מה שאמרו חכמים, מיום שחרב בית המקדש אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו אלא 400 של הלכה. אבל זאת אומרת שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז הקדוש ברוך הוא היה לו בעולמו משהו אחר. כן, מה רצית? אתה אומר שבזמן חזקיהו כל העם למד תורה. נכון, נכון. אז כנראה שהנציב חושב שזה לא כפשוטו. למה? בגלל שבזמנו של חזקיהו כולם היו צדיקים. בוא נתרגם את הצדקות של ימי חזקיהו למושגים של זמננו אנו. נכון? אבל החידוש היה או שבזמן חזקיהו כולם באו לשמוע אצל הכהנים. כלומר, מי שבא לשמוע מפי הכהן, הכהן לא אומר לו אני לא רוצה לדבר איתך. אבל פעולה אקטיבית לפנות אל העם ולהתחיל ללמד אותם תורה, זה היה החידוש של ימי יושיהו. בעקבות כך קם מעמד שלם של לומדי תורה בזמנו של יושיהו, הנקראים בספר מלאכים בשם החרש והמסגר, שבמשך 11 שנה עסקו בתורה והיו מגדולי האומה, והם הוגלו ראשונה על ידי נבוכדנצר מלך בבל. זאת אומרת שיש גם מחשבה של יושיהו איך להכין את גלות האומה. עכשיו יוצא לפי זה שיושיהו עבד אם כן בשלושה מישורים. האחד בתיקון העם כשהוא ביאר עבודה זרה, האחד בתיקון התורה כשהוא מצא את ספר התורה והפך את ספר התורה לחוקה של המדינה, וגם הוא עבד על שלמותה של ארץ ישראל, שהרי כבש מחדש את שבטי הצפון וייחד מחדש את המדינה. אז השאלה היא, למה זה לא הלך? מה קרה? מה קרה? לכאורה זה היה מצוין. כן, איך אומר הנביא עמוס, כן, בפרק ח' פסוק ט'. איך אומר הנביא עמוס בפרק ח'? לא זוכרים? הנה הוא אומר, והיה ביום ההוא נאום אדוני אלוהים, והבאתי השמש בצהריים והחשכתי לארץ ביום אור. כלומר, תהיה שקיעה בחצות היום. נקרא, והבאתי השמש, כלומר, שקיעת החמה, בצהריים. אומרים חז"ל, זו שימשו של יאשיהו. כלומר, זה בא לומר שיאשיהו התחיל איזשהו מהלך שנקטע באמצע. והבאתי השמש בצהריים, שימשו של יאשיהו. מה קרה? טוב, מסופר בתנ"ך, לא? מה מסופר בתנ"ך? שפרעו, מלך מצרים, ששמו היה נחו, ביקש לעבור עם הצבא שלו דרך ארץ ישראל, לא כדי להילחם ביאשיהו, אלא כדי להילחם במלך אשור בחרקמיש אשר על הפרת. במקום רחוק, קרקמיש, רחוק מאוד מממלכת ישראל, זה אפילו לא בארץ ישראל, אפילו של גבולות ההבטחה. מלך מצרים ביקש להילחם עם מלך אשור. צריך לזכור שבאותם הימים כל העוצמה המדינית של יאשיהו בעצם מבוססת על זה שפרעה עוזר לו. זה לא כתוב במפורש, אבל זה די ברור, כי הרי מי יכול לעמוד נגד המעצמה האשורית אלא אם כן יש מעצמה נגדית. אז פרעה מבקש ממנו יפה, תן לי ללכת להרוג את האויב שלך, מה אתה רוצה? יאשיהו אומר לו, אתה לא עובר, אתה לא עובר. והשאלה מה היה לו בראש, כן, למה יאשיהו התנגד למעבר הזה? טוב, זה מפורש בתורה. מה? וחרב לא תעבור בארציכם, אפילו חרב של שלום, כלומר אפילו חרב שלא רוצה לעשות לך רע, אז היא לא תעבור בארציכם. אז הוא אומר, אם ככה אני לא נותן לך, וחרב לא תעבור בארציכם. שהוא כתוב על גויים עובדי עבודה זרה לא ישבו בארציך, אומר הרמב״ם, טוב, זה מחלוקת בינו לבין הרעב"ד, אבל הרמב״ם מביא מקור, יודע את זה כנראה ממקור קדום, כנראה ממחילתא דרשב"י, שלא נותנים לגוי לעבור בארץ אלא אם כן הוא מקבל על עצמו לא לעבוד עבודה זרה. אז יאשיהו הרגיש שהוא חזק, כיוון שהוא בא בשם השם, הוא אמר, אני לא נותן למלך העובד אלילים הזה לעבור בארצי, אצלי זה לא עובר, אני הרי בא בשם השם. במיוחד שפרעה שם אומר, אל תתגרה באלוהים אשר עמי. זאת אומרת, מכוון אלוהים אשר עמי, מכוון לעבודה זרה. יאשיהו אומר, אם המלך הזה בונה על עבודה זרה שלו, אז ודאי שהשם יעזור לי, אני אצא למלחמה. והוא יוצא נגדו במגידו. זאת אומרת, שימו לב, יוצא שמלך מצרים הספיק עוד לעבור את ארץ יהודה, והוא כבר נמצא באזור מגידו, באזור קריית טבעון של ימינו, בצפון. לשם יוצא יאשיהו ונהרג על ידי היורים בחיצים. והיורו המורים בחיצים, ותוך כדי שהוא גוסס לוקחים אותו מן המרכבה ומביאים אותו לירושלים, והוא מת ונקבר בירושלים. והיה איזה הספד נורא של ירמיהו. איך כתוב שם על ירמיהו, איך הוא הספיד את מה? כן, לא, זה לא כתוב מפורש מה שאתה אומר. במלאכים, בדברי הימים ב', זה לא כתוב מפורש, חכה, כתוב כך, ויקונן בפרק למדה, בדברי הימים ב', פסוק כ"ה, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים, כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. מה זה כתובים על הקינות? אז יש, הדעה המקובלת בחז"ל היא שהקינות זה מגילת איכה. איפה במגילת איכה יש זכר ליאשיהו? שנאמר, רוח אפנו משיח השם נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצילו נכתה בגויים. או הפסוק, כשאומרים, איכה יועם זהב ישנה הכתם הטוב, תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות. אז לכאורה אפשר להבין מה הייתה טעותו של יאשיהו. לכאורה יאשיהו יש לו סברה טובה מאוד, כתוב וחרב לא תעבור בארצכם, ויחד עם זה גם הוא בא בשם השם. אז מה הבעיה? הבעיה היא שהוא כנראה לא היה מודע למצב האומה. חז"ל אומרים, והוא לא ידע שאין דורו זכאי. כלומר, הוא סבר שהפעולות שהוא עשה, שהן פעולות מלכותיות, יכולות לפתור את הבעיות מן השורש, וכנראה שטיפול שורש לא נעשה. ולכן גם אם הקדוש ברוך הוא מצווה וחרב לא תעבור בארצכם, אתה לא יכול לעמוד בזה אם אין לך כוח מוסרי מאחוריך. כן, הדברים מפורשים בגמרא במסכת תענית בדף כף ב', איך נאמר כאן? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מפני מה נענש יושיהו? מפני שהיה לו למלך בירמיהו ולא נמלח. כלומר, הייתה צריך לבקש עצה. נכון, אתה הולך לפי ההלכה, אבל אם יש לך כבר נביא תחת היד, אז תתייעץ איתו, תשאל אותו. יכול להיות שכאן הנביא יגיד לך, תשמע, במקרה הזה לא צריך לעשות. כן, מה ידרש? מה הדבר שהוא דרש, יושיהו? וחרב לא תעבור בארצכם. מה חרב? אילה מה החרב שינה של שלום והכתיב נתתי שלום בארץ, אלא אפילו של שלום. והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה. הוא לא הבין את מצב הדור. כי אבא ניחה נפשה, אז מה זה רגע, מה זה? הוא לא ידע שאין דורו יפה. פירוש הדבר, שאם אתה רוצה למנוע איזשהו אסון לאומי, למשל זה שחרב תעבור בארץ, שזה מצד האמת לא דבר טוב, אתה צריך קודם כל לעבוד על תיקון הדור. כלומר, זה לא על ידי הצבעה בממשלה שאתה תפתור את הבעיה, אלא על ידי שאתה תיפגש פנים אל פנים עם הדור. צריך מבצע פנים אל פנים, להחזיר בתשובה ברצינות, ורק אז יש לך עוצמה מדינית. כן, זה היסוד של הדבר הזה. כן, וזה מה שהוא כנראה לא הבין. כי אבא ניחה נפשה, תוך כדי שהוא היה מת, כלומר גוסס, חזה ירמיהו סיבתי דקמר החשן, ראה ירמיהו שהוא לוחש משהו, המלך, לפני מותו, אמר חז ושלום, שמה מי חז ושלום מילתא דלה מהגנה, אמר, אגב צערי, כלומר אומר, אולי הוא עכשיו אומר שטויות, תוך כדי שהוא מצטער, גחין ושמעי דקם הצדיקה לדינה. אז ירמיהו היטה את עצמו כדי לשמוע את דברי המלך, והוא שמע שהוא מצדיק עליו את הדין, שהיה אומר צדיק הוא השם כי פי הוא מריתי, פתח עליו באותה שעה רוח אפנו משיח השם. כלומר, היה צריך להימלך בירמיהו. זאת אומרת, לא תמיד אתה יודע מה שצריך לעשות, כשמה שצריך לעשות הוא בעצם תיקון האומה מבפנים, ולא רק פעולות חיצוניות מלכותיות. זה מה שגרם שבעצם חטאתו של מנשה לא נמחקה, ולכן קרה מה שקרה. עכשיו, מה זה אומר שהשמש באה בצהריים? בפשטות, כוונה שמהלך שהתחיל יפה לא נגמר. האם זה אומר שחס ושלום מהלכים שמתחילים יפה יכולים לא להיגמר טוב? בוודאי שלא, ההפך. אומר הרב קוק בספרו אורות, אנחנו אומה גדולה והתחלנו לומר משהו גדול, ואי אפשר להתחיל דבר ולא לגמור אותו. זאת אומרת, אם יושיהו התחיל, זה אומר שזה צריך להיגמר. אותו דבר אומר הרב קוק באיגרתו לתנועת בני עקיבא כשקמה. אז הרב קוק שלח להם מכתב, אמר להם, רבי עקיבא היה אדם גדול שגם כן חשב שהוא הולך עכשיו לגאול את העולם מהרומאים, ולכן תמך במרד בר כוכבא. אבל מרד בר כוכבא נכשל. אומר הרב קוק, לא יכול להיות שרבי עקיבא יאמר משהו וזה ייכשל. לכן הגבורה שהחלה ברבי עקיבא כשהוא תמך בר כוכבא, הגבורה הזאת נמשכת לדורות, והיא מגיעה עד תנועת בני עקיבא שקמה אז כדי להשלים את חזונו של בר כוכבא ושל רבי עקיבא. זאת אומרת שאנחנו היום בדור שבא להשלים את מה שלא נעשה אז. כן, יש כאילו השמש נחתכה לשניים, אז נשארה חצי שמש כדי להאיר. אז התפקיד שלנו זה להאיר באותה חצי שמש שלא הספיקה להאיר בימי יושיהו. אולי בגלל זה גם הסמל של מכון מיר נראה כמו שמש זורחת כזה, כן? זאת אומרת, צריך להחזיר את חצי השמש שחסרה מתקופת יושיהו מלך יהודה. יש עוד דבר מאוד מעניין, נאמר על יושיהו מלך יהודה. המקום הראשון שבו הוא מוזכר בתנ"ך זה משהו כמו 250 שנה לפני לידתו, כשירובעם
הקריב את קורבנו הראשון על הבמה שהוא בנה בבית אל מול עגל הזהב. מגיע לשם נביא זועם ואומר לו, מה זה צריך להיות? אתה מקריב קורבנות מחוץ לירושלים? הוא אומר, הנה בן יולד לבית דוד, יושיהו שמו, ושרף עצמות אדם על הבמה הזאת. בא ידוע הנביא, אומר, דע לך שעוד 250 שנה, הוא לא אומר לו כמה זמן, אז תדע לך שיבוא מלך שיקראו לו יושיהו, והוא ישרוף על הבמה הזאת עצמות אדם. באמת, במהלך טיהור ארץ יהודה, יושיהו מסתובב ממקום למקום, בין היתר מגיע לבמה בבית אל שהייתה של מלכי ישראל, ושואלים, והוא רואה שם את הקבר של הנביא, הקבר של אותו נביא שדיבר על יושיהו. הוא אומר, מה זה הקבר הזה? אומרים לו, זה הקבר של הנביא שדיבר עליך לפני 250 שנה. וצריך לזכור שהרי מה שעשה שם יושיהו, הוא הוציא מהקברים את העצמות של כהני הבמות, אבל הוא ראה את הקבר הזה, מה טוב, זה את השירו, זה נביא בסדר. וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. אני מזכיר בקצרה, בזמן, באותו זמן היה גם נביא שקר שגרם לנביא עידו להיהרג על ידי אריה, ובסופו של דבר הנביא נקבר שם, ואז נביא השקר ציווה לבניו לקבור אותו בקבר של נביא האמת, כדי שהוא ידע שזה יקרה באמת מה שכתוב, ולכן הוא וימלטו עצמותיו את עצמות הנביא אשר בא משומרון. עכשיו, מה שקצת מוזר שם, מה הצורך של הנביא להודיע מראש ששמו של המלך יהיה יושיהו? כן? הנה בן יולד בבית דוד, יושיהו שמו. משום מה? בוודאי, חוץ מזה שבאמת ההורים של יושיהו לא ידעו את הנבואה הזאת, ודאי שאמון, שהיה עובד עבודה זרה, לא שמע על הנבואה הזאת ולא דאג בגלל זה לקרוא לבנו יושיהו. אז יש כמה אפשרויות. אפשרות אגב, שבאמת כשיושיהו נולד לא קראו לו יושיהו, אבל הוא קרא לעצמו בשם הזה, כלומר הוא החליט לקבל את השם הזה כדי לקיים את דברי הנביא, אולי. אבל הפשט של המילה יושיהו זה מלשון לרפא, לבסס, לאשש. כן? מה זה יפה? טוב, כן, לאשש, או מלשון, בארמית, אסה, זה ריפוי. אבל, כן, אבל חז"ל אומרים משהו יותר עמוק בנושא הזה. הם אומרים, ארבעה נקראו בשמם עד שלא נולדו. מצאנו ארבעה אנשים בתנ"ך שהשם שלהם נאמר, תודה רבה, שהשם שלהם נאמר לפני לידתה. והם?
קורש.
מי?
קורש.
כן, אבל אף אחד לא ציווה לקרוא לו בשם הזה. יצחק אבינו, כן? וקראת את שמו יצחק. זה השני באמת. מי הראשון?
ישמעאל.
ישמעאל, נכון? וקראת שמו? ישמעאל. וקראת שמו ישמעאל. כן, זה הנביא, המלאך אומר להגר. ומי השלישי? שלמה המלך, שהנביא נתן מצווה על דוד לקרוא לו שלמה כשהוא ייוולד. והרביעי זה כאן, כן? הנה בן יולד לבית דוד, יושיהו שמו. מה המכנה המשותף של כל ארבעת אלה? שלמה? מה? לא יודעים? חוץ מיוד, כן, אבל שלמה זה לא הולך, נו? לא שומע.
מנהיגים.
אז למה כל מנהיג לא אומרים את השם שלו קודם? היו הרבה יותר מנהיגים. חוץ מישמעאל, לא יודע שהוא מנהיג.
בכורות.
שלמה לא היה בכור. יצחק בכור לשרה. כן. נו, אז אין לכם תשובה? כולם התחלות. כלומר, יצחק הוא ההתחלה של הלידה בקדושה, כלומר הראשון שהיה הורתו בקדושה. ישמעאל הוא ההתחלה של זרעו של אברהם. שלמה הוא ההתחלה של בית המקדש, ויושיהו הוא ההתחלה של ההתחדשות. אז כל פעם שיש התחלה קוראים בשם מקודם. למה? כי השם מורה על ייעוד. אז יש אדם שנאמץ לעצמו ייעוד במהלך החיים שלו, ויש אדם שהייעוד שלו נקבע מראש. הוא הייעוד, הוא ההתחלה, אז הוא גם הייעוד. ולכן שמו צריך לנתן מן ההתחלה. אז בפנים, דבר אחד ברור שיש לנו ללמוד מהאישיות של יאשיהו המלך, א', שלא להתייאש, ב', גם כשלא מתייאשים ועושים דברים טובים אבל באמצע יש תקלה, אז לא להתייאש, כי עוד פעם נעשה, כן? כמו שכתוב, יתפלל אדם ולא נענה. מה צריך לעשות? יחזור ויתפלל, שנאמר, קווה אל השם, חזק ואמץ לבך וקווה אל השם. מפרש הרב קוק בעולת ראייה, כשהתפילה הראשונה, הרי לכאורה, אם התפללתי פעם ראשונה ולא נעניתי, אז למה שהתפילה השנייה תעזור? הרי התפללתי טוב, מדובר שהתפללתי כמו שצריך, אז למה שהתפילה השנייה תעזור? זה אומר שהתפילה הראשונה כבר עזרה, היא כבר עשתה איזשהו שינוי, אבל יש צורך בעוד תפילה כדי להשלים את השינוי, ולכן גם התפילה הראשונה לא הייתה לשווא. אז אותו דבר, פעולתו של יאשיהו נכשלה, אבל היא הייתה התחלה. אז אם היא התחילה, סימן שהיא כבר עזרה משהו. אז על בסיס פעולתו של יאשיהו, יש לנו כוח להמשיך היום את מפעלו ולהשיב את העם בתשובה שלמה, על ידי שניכנס לתוך בתיו, אבל לא נשאיר את העבודה זרה מאחורי הדלת, אלא נשאיר מאחורי הדלת את התוכנית של הפנים אל פנים שלנו, ומתוך כך יבוא לציון גואל, ואז חרב מצרים לא תעבור בארצנו, אפילו לא בציר פילדלפי. זהו, שלום.